aqui minha. Minha. גבוה לנמוך, מהכללי לספציפי. היום אנחנו נתעסק ב... נחפש, נבחן את הערכים הכלכליים, המקובלים, זאת אומרת, אני אציג אותם, במצוות החברתיות שבתורה, שזה במצוות, במצוות, זה אומר משהו מאוד כללי, כלומר, אנחנו נסתכל, תראו, עוד יהיה פה הרבה פסוקים, ממש דברים מאוד מאוד בסיסיים, לא פרטי ההלכות, ואז נתן את התמונה, את העקרונות, אחרי זה, כמו שאני מתקדם לאט לאט לפרטים. בוויכוח הכלכלי המודרני יש בעצם שני ערכים מרכזיים, ערך החירות וערך השוויון. ערך השוויון הוא הערך של השמאל הכלכלי, אפשר להגיד גם של מרקס, שאומר המצב הכלכלי ההוגן, הראוי, הטוב, זה מצב של שוויון כלכלי, שבו כולם שווים. כן, עכשיו בתוך זה יתווכח מה זה שווים. בוא נגיד נשתמש בנוסחה קיבוצית, כל אחד עובד כפי יכולתו ומקבל כפי צרכיו, וזה המצב ההוגן, זה המצב הרצוי, וכל מה שהוא לא, כל זמן שלא מגיע למצב הזה צריך לחתור אליו, כל זמן שזה לא ככה יש מצב לא הוגן, מצב שבו יש בו ניצול, והמשימה היא כל זמן לחתור ולהגיע לשוויון כלכלי. אנחנו שומעים את זה אגב גם בשיח התקשורתי, זה מונח מאוד מאוד מקובל, זה לומר שנדבר על הפערים הכלכליים. כלומר, אם יש פערים, סימן שיש בעיה. אגב, מבחינת סטטיסטית, המדד שמודד פערים בהכנסות הוא מדד ג'יני. הבעיה במדד הזה שהוא מדד משקל, הוא לא אינטואיטיבי, זאת אומרת, הוא נותן לך בסוף איזשהו מספר בין 0 ל-1, שמשקף את עוצמת הפערים הכלכליים, מופיע ב... מתפרסם כל הזמן, ובישראל יחסית יש פערים כלכליים גדולים, אבל מבחינת השמאל הכלכלי, הרצוי זה שוויון, ופערים זה בעיה. כל זמן שיש פערים יש בעיה, ואנחנו, כמו שאמרתי, שומעים כל הזמן את זה שהמטרתנו לצמצם את הפערים. לצמצם את הפערים הכלכליים. לעומת זאת, הערך המרכזי של הימין הכלכלי, שהוא אגב, בשיח שהיום, בשיח הישראלי די היום, הוא כמעט מושתק, קצת היום מדבר קצת יותר, אבל באופן כללי, נשמע הרבה פחות, זה שיח של החירות. אומר הימין הכלכלי, הכי חשוב זה לשחרר את האדם, הרי כל ניסיון ייצור שוויון, זה על ידי שאתה לוקח מאלף ונותן לבית. אתה פוגע בזכות הקניין, אתה פוגע בחירות, אתה פוגע באחריות. האדם, במקום להיות אחראי למעשיו, יודע תמיד שתהיה מדינה שתדאג לו, גם אם הוא לא יעשה שום דבר עם עצמו, ולכן, אם אתה הוגן ואתה כן, המשטר הוא משטר שידגיש דרך החירות ולא יתערב, ופערים זה חלק מהחיים, זה לא בעיה, אין שום בעיה בזה בכלל. הימין ההגון זה ימין שתומך, שאומר שאדם אחרי שהמדינה לא התערבה והשאירה לו להתעשר והניחה לו להתעשר, הוא צריך לתת מכספו לאחרים בדרך של צדקה וולונטרית, מה שנקרא צ'ריטי. זה כן, הימין ההגון, והוא ימין שמתעלם מהעניים, אבל אומר קודם כל, אין לי מטרה להגיע למצב של, למצב של שוויון כלכלי, דבר אחד. דבר שני, אני גם לא, אני חושב שזה רע, זה מזיק, זה לא הוגן. לקחת מאדם שעבד קשה, או קיבל ירושה, לא משנה, כסף שלו, ולקחת הכסף ולתת אותו לאנשים אחרים שהוא לא שלהם, ולא תמיד מגיע להם בכלל, ובכלל אין דבר כזה מגיע. מי שרוצה לתת שייתן, וזהו. אז אלה שני ערכים שמלווים את אגב, את הדיון המדיני מאז העת החדשה, ערך השוויון וערך החירות, עד היום, וגם בתחום הכלכלי כמו שאני עכשיו הסברתי. אני רוצה להכניס פה ערך נוסף, שאני חושב שהמילה יהודית, אני תמיד השתמשתי בערבות הדדית, אבל דוקטור בית משתמש במילה אחווה, שזה נחמד, כי זה, מי שמכיר את הסיסמה של המהפכה הצרפתית, זה אחווה, שוויון, חירות. קודם כל זה אומר שזה, הם חושבים ששוויון וחירות יכולים ללכת ביחד, אז נכניס גם את האחווה, ואני חושב שזה מונח נכון, כי עומת נראה את זה שגם בתורה משתמשים במונח אחווה, שעומת נראה את המשמעות שלו. אני יכול להגיד כבר עכשיו מילה אחת עליו, שהוא בעצם מדבר לא על שוויון כלכלי, אלא על דאגה לאחר, ערבות הדדית. בעיקר, הקונקרטי של זה, זה רשת ביטחון. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא אביא את כולם להיות שווים, אבל אני רוצה שלא יהיה מצב שמישהו מתרסק על הרצפה, אלא מי שנופל או מי שקשה לו או מי שיש לו בעיות בחיים יהיה לו קיום סביר לא גבוה, אבל מה שצריך בשביל לחיות, וזה חלק מהאחווה שיש בינינו, ואני אומר, זה רוח שוויון. אני כן אגיד מילה אחת, למרות שזה כבר קצת נוגע למדינת הרווחה שנעסוק בו בנפרד, המרקסיסטים, מרקס הרי אמר שהמהפכה חייבת לבוא. כלומר, יש דיכוי של הפועלים, באמת היה דיכוי של הפועלים, ניצול של הפועלים, והמהפכה בו תבוא, ואז הגיע השוויון הכלכלי. וכידוע, המהפכה לא הגיעה, והמרקסיסטים, או הנאו-מרקסיסטים, יש עדיין מרקסיסטים בעולם, הם מנסים להתרץ למה המהפכה הגיעה. אז יש שאומרים, כי מרקס דיבר על המערב, המתועס, בסופו של דבר המהפכה הייתה, המהפכה שהייתה ונכשלה הייתה בכלל בברית המועצות, אבל אז עדיין קשה, למה במערב, באנגליה לא הייתה מהפכה? אז הם אומרים, היא לא הייתה מהפכה, כיוון שהימנים, הקפיטליסטים, הרשעים, הם לא רק שהם רשעים, אלא הם גם התחילו לתת קצבאות וחוקי מגן על העובדים, ולתת כל מיני תנאים סוציאליים שהם סיממו את ההמונים, וקצת שיפרו את מצבם, כל אחד מאיתנו מרגיש בסך הכל חיים שלו טובים, יש לו אוטו, יש לו טלפון, יש לו בית, הוא לא מבין שהמיליארדרים עושים על גבינו כסף גדול, ומה שנותן לנו זה רק פירורים, וכל המערכת הרווחה, מה שנקראתי לקודם, אחווה, היא נועדה, אין, לא הייתה, לא נולדה, אלא בשביל להשתיק את ההמונים ולמנוע את המהפכה. כן? עכשיו, זאת אומרת, אוקיי, זו תפיסה, ואני אגיד, מצד השני, זאת אומרת, עוד פעם, מבחינת המרקסיסטים, מדינת הרווחה וכל הרשת הביטחון, היא תרגיל, היא מניפולציה של הקפיטליזם. מבחינת הקפיטליסטים, מדינת הרווחה היא מודה במקצת של המרקסיזם. זאת אומרת, נאלצנו תחת לחץ לתת לאנשים מה שלא מגיע להם ומזיק למשק וכו' וכו' וכו', ולכן מבחינת האידיאולוגים משני הצדדים, גם המרקסיסטים וגם הקפיטליסטים, ואגב מי שלא מאמין לי שיבדוק את זה, יחפש ברשת, ימצא את זה, זה נאמר כעת חיה. אומר הימין הכלכלי, כל מדינת הרווחה היא כולה טעות, היא כולה נזק, היא רק מזיקה, היא לא מגיע לאנשים שום דבר, והיא נעשתה כיוון בגלל כל הלחצים הפוליטיים שמפעילים כל מיני בעלי עניין, והיא דבר רע מאוד, ומין הרואה לבטל אותו מיד. זאת אומרת שבעצם שלמה שיש פה הסכמה, אם היינו עושים את המרקסיסטים והקפיטליסטים יחד, הם מיד מסכימים שצריך לבטל את מדינת הרווחה. הקפיטליסטים היו שמחים שהם לא צריכים לשלם מיסים, והמרקסיסטים היו שמחים שאולי סוף סוף ההמונים יתקוממו והמהפכה בוא תבוא. אבל לכן, עכשיו, כנגד כל זה, מה שאני טוען, זה שהעמדה היהודית רואה, אני לא יודע במדינת הרווחה, זה לא נכון, כי כשנדבר על מדינת הרווחה, נבין את ההבדלים בינה לבין ההלכה. אבל ההלכה רואה ברשת ביטחון כלכלית כזו או אחרת, היא רואה בה את האופטימום, את הרצוי. היא לא רואה בה פשרה. היא רואה אומרת, זה מה שרצוי. ולכן התפיסה שרואה במדינת הרווחה פשרה, שאתה עושה חצי הדרך, אתה לא מגיע עד שוויון, אבל אתה כן נכנס את אנשים לכיס, ההלכה אומרת, זה החובה. חובתנו לתת צדקה, כל אחד מכיר את זה, כן, שיש חובה לתת צדקה, נראה את המופעים של זה ואת המשמעויות של זה, זה ייקח עוד הרבה זמן, אבל מצוות צדקה שכולנו מכירים היא בדיוק לא שוויון, והיא בדיוק כן יתרם לך וכן ייכנס לך לכיס ולתת לעניים. ולכן אנחנו רואים באחווה שווה רשת ביטחון את המצב הרצוי, בזמן שאני אומר, האידיאולוגים משני הצדדים רואים בו פשרה. אוקיי. עכשיו באמת בואו נראה את המצוות הכלכליות. עכשיו אני בהתחלה רציתי למיין אותם לפי ערכים, זאת אומרת בואו נראה מצוות שמממשות את ערך החירות, מצוות שמממשות את ערך האחווה, ואולי גם כמה מצוות שמממשות את ערך השוויון, אבל זה לא הולך, כיוון שבתוך כל מצווה אנחנו לפעמים מוצאים גם מזה וגם מזה, אז אנחנו נסתכל לפי המצוות, לפי התחומים, ולא לפי הערכים, ונחפש את הערכים בתוך המצוות. אוקיי, גם נתחיל קודם כל מנחות עבדות. מנחות עבדות, לכאורה, זה הדבר המנוגד ביותר לערך החירות. אבל עכשיו כשנראה את הפרטים, נראה שזה לא כך. קודם כל, מסביר הרמב״ם בפתיחה להלכות עבדים, א', מקור מספר 1, עבד עברי אמור בתורה, זה ישראלי שמכרו אותו בית דין על כורחו, המוכר עצמו לרצונו, כיצד גנב אינו לשלם, את הקרן בית דין מוכרים אותו, מוכר עצמו כיצד, זה ישראל שאיני ביותר, נתנה לתורה לרשות למכור את עצמו, שנאמר כי המוכר אחיך עמך, ונמכר לך, ואינו רשאי למכור את עצמו, או להצניע את דמיו, או לקנות בהם סחורה, או כלים, או להתנן לבעל חוב, כלומר אדם לא רשאי למכור את עצמו, בשביל לשמור את הכסף בצד, בשביל לעשות ביזנס, או בשביל לשלם חובות אפילו. אלא אם כן צריך לאוכלם בלבד, ואין אדם רשאי למכור את עצמו עד שלא יישאר לו כלום, ואפילו כסות לא תישאר לו ואחר כך למכור את עצמו. מה האמירה שיש פה? אמירה היא קודם כל, לכאורה יש פה פגיעה בערך החירות, אבל ההנחיה היא קודם כל לעשות את זה רק במצב של אונס גמור, בעצם אין לי מה לאכול, אין לי חולצה. גמרנו, אין לי מכנסיים וחולצה, אז אתה מוכר את עצמך. זה הדבר האחרון שאתה עושה, ולכן זה בעצם, יש פה צד של הגנה לחירות, ולא צד של פגיעה בחירות. כלומר, כשהלכה מנחה אותנו ככה, היא בעצם מגבילה את היכולת לפגוע בחירות. אגב, גם בספר על החירות, הוא כותב, תמיד יש שאלה, אם אתה בן חורין, האם אתה בן חורין גם לוותר על החירות שלך? הוא כותב שם, לא, ג'ון סטיוארט מיל, הוא אומר, לא, החלק מהחירות היא האיסור למכור את עצמך לעבד. גם, ואנחנו נראה את זה, וכן כמו כתבתי בכותרת כאן, חירות כחובה. כלומר, הלכה, והיא עושה את זה הרבה יותר מג'ון סטיוארט מיל, היא רואה בחירות חובה שמוטלת על האדם. זה לא זכות שאתה יכול לוותר עליה, ואתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה, אתה חייב להישאר בן חורין. ולכן אסור לך למכור את עצמך לעבד, אלא אם כן ממש, אין לך, זה או לחיות, או למות, או למחר לעבד. רק אז זה מותר. אז זה, פה אנחנו רואים את החירות כחובה. אנחנו רואים את ערך האחווה בתוך הלכות עבדים, דברים מפורסמים, כל עבד מקום מספר 2, כל עבד עברי אסור לישראל שקנה ולהעבידו בדברים בוזים שמיוחדים לעשות העבדים הכנענים, כגון שהוליך רחב כליו לבית המרחץ, או יחלוץ לו מנעליו, שנאמר לו תעבוד בעבודת עבד, אינו נוהג בו אלא כשכיר. כלומר, למרות שהוא עבד, אתה מתייחס אליו ואומר, באמת זה לא עבד, זה פועל לשש שנים. ובמקום מספר 3, באותו פרק ברמב"ם, כל עבד עברי או עברייה, זה מאוד מפורסם, חייב האדון להשוותן לו במאכל ובמשתהו ובכסותו ובמדור, מכאן אמור כל הקונה עבד עברי קונה אדון עצמו וחייב לנהוג בו מנהג אחווה. הנה המילה, אחווה. כלומר, כיוון שהוא אח שלך, למרות שהוא במצב כלכלי שונה מאוד משלך, אין שוויון כלכלי ולא יהיה שוויון כלכלי, הוא לא יהיה כמוך. אבל מבחינת רמת החיים או איכות החיים שלו, איכות החיים, לא רמת החיים, איכות החיים שלו היא תהיה כמו איכות החיים של האדון. זאת אומרת, אם יש לך מיטת קפיצים או מזרון קפיצים, גם הוא יהיה לו מזרון קפיצים. אתה אוכל, לא יודע מה, דליקטסים, גם הוא יאכל דליקטסים. עדיין אתה תישאר עשיר והוא יישאר עני מאוד. לא יהיה שוויון, אבל תהיה אחווה. וחלק מהאחווה היא שהוא לא חי בזבל. ובמקום מספר 4, כל עבד עברי, הרי האדון חייב במזונות אשתו הנשואה לו, וכן חייב במזונות בניו ובנותיו. כלומר, באמת זה, תאמינו, זה באמת כקונה אדון, כקונה אדון לעצמו. כלומר, לקח את העבד, אני מניח שזה חלק מהדין, כי אתה לא עושה סתם שטויות. אתה יודע שאתה מקבל על עצמך אחריות למשפחה הזאת. הבנם הזה, לקחת את המפרנס העיקרי, מעכשיו מותר לא מכל מזכורת, אז אתה המפרנס. כן? זה אחווה מלאה. זאת אומרת, אתה אומר, תחשוב שנייה, מה שנקרא, אם היית במצב שלו, אדם אחר את עצמו לעבד מחוסר ברירה, אין לו מה לאכול. אנחנו רוצים, כל אחד היה רוצה, אם הוא נמצא במצב הזה, לקבל חבילה סוציאלית, חבילה כלכלית, טובה. אני אומר, זה, איך אומרים? די משכנע, לא כל כך גרוע להיות עבד. בזבזת, כן, הדבר הכי שיש איתו בעיה, וזה כולנו מכירים מהטקס שרוצים את האוזנו של העבד, זה שהוא נענש על זה שהוא מוותר על החירות שלו, זה הבעיה היחידה. בינם במצב כלכלי קשה מאוד, מקבל חיים טובים, מקבל, כן, ישטוף בבניו ומקבלים אוכל ובגדים, הכל בסדר, רק מה, אין לו חירות, זה הדבר היחידי, ועל זה הוא נענש. אוקיי.
מה הרווח של
האדון? תראה, אני מניח שאנשים לא טיפשים, הם עושים סיכום, עושה את החשבון, שלא אומר, תשמע, עבד זה, כן, איקס שעות עבודה ביום, כפול שש, כפול זה, כפול זה, שווה לי, אם אני אקח את זה, אני אקח פועל שיעבוד אצלי, יעלה לי ככה, אני פה, אני צריך לשלם לו, כן, לפרנס את המשפחה שלו, לתת לו ככה וככה וככה, אני מוכן לשלם חודש מעט מאוד, חודש המחיר של הוועדים היה מאוד נמוך, כי אתה אומר, אני משלם, הרי זה בסך הכל לשלם, לקבל פועל לשש שנים, זה לא הרבה יותר מזה, חודש אתה אומר לו, אני אתן לך מעט מאוד כסף, אתה תקבל, יהיה לך אוכל, זה מה שאתה מקבל.
מה עובד סיעודי כזה?
מה, שהוא עובד סביב השעון?
כן,
אפשר להשבות.
קצת הערב, זה קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני אומר, מה עם עבדים
נוכנענים? קודם כל, אני אומר, התפיסה, ראינו את זה ברמב"ם. ראינו את זה ברב קוק בשיעור הקודם. קודם כל, ודאי שהתפיסה היהודית אומרת שאנחנו, יש מגלי אחריות, ואנחנו לא מסוגלים להטיל לבן אדם, ואז שאתה אומר למה, תהיה אחרי לכל העולם, הוא לא אחרי לשום דבר. אתה בונה מעגלים. תתנהג באחווה אל האחים שלך, שהכנענים יתנהגו באחווה עם האחים שלהם. בואו נתחיל מזה, נגיע לזה. גם לעבד כנעני יש רגולציה. הוא יוצא בשן ועין, זאת אומרת, בסוך לפצוע, אתה אוכל לפגוע בו. יש איזשהו טווח שאתה, דבר שאתה כן, כללים שגם חלים עליו. אני חושב שוודאי שיש מדרג, וקודם כל להלכה, שוב, ראינו את זה ברב קוק, שהוא אומר, לעתיד לבוא לא יהיו עבדים בכלל, וכתוב, יהיו עניים בני ביתך, עניים ולא עבדים, כלומר, אתה עדה לעצמך, צריך לא לרצות שיהיו לך עבדים. אבל נכון, יש פה מדרג. טוב, עוד מקור מעניין, ושהוא דווקא, כן, קודם כל נקרא את המקור מספר 5, אחד המוכר עצמו, בן ישראל, בן העקום, ואחד שמחרו בית דין, הרי זה מגרע מפדיונו ויוצא. כלומר, למרות שקנית עבד, כן, עשית עסקה, מחייבת את המעסיק, את האדון, לשש שנים, העבד יכול לקום בכל רגע ולקום וללכת. אז מה אנחנו רואים? אבל איך הוא עושה את זה? הוא צריך לשלם על זה. הוא לקנות את עצמו בחזרה. קנו אותך, קנו את העבד ב-600,000 שקל לשש שנים, אז אחרי שנתיים הוא צריך להחזיר 400,000 ולהשתחרר. אנחנו רואים פה שני דברים. קודם כל, אנחנו רואים פה, ממשיכים להגן על החירות של העבד. כלומר, נכון שמחרת את עצמך, אבל החירות שלך יותר חשובה. ולכן אנחנו מאפשרים לך להפר את החוזה, לקום וללכת באמצע. מצד שני, זה לא על חשבון המעסיק. זאת אומרת, אנחנו כן שומרים על זכות הקניין של המעסיק. כל הכבוד החירות, זה דבר יפה. קיבלת כסף, קנו אותך, שילמו לך, אתה רוצה ללכת, שלם. זכות הקניין נשארת. זאת אומרת, הימין, מצד אחד, יש פה פגיעה בזכות הקניינית, כלומר, הזכות של האדון להחזיק את העבד נפגעת, אבל לא בזכות שלו לקבל את התמורה, או חזרה את התמורה שהוא שילם. אז אנחנו כן רואים פה, שוב, ערך החירות נמצא פה, וערך החירות אומר ששני הצדדים, בדרך כלל החירות גם כולל את זכות הקניין, את זכות הקניין של המעסיק אנחנו רואים פה, שאנחנו לא פוגעים בו, אנחנו לא עושים פה העברה, אנחנו לא מנסים פה לייצר שוויון, להגיד לאדון, מגיע לך, אתה שילמת, תפסיד את הכסף, הוא ילך מפה כי החירות שלו יותר חשובה, לא, אתה אמור לשלם לפי שנות העבודה, ואם הוא הולך באמצע, אתה תקבל את הכסף חזרה, ואנחנו גם נגן על ערך החירות של העבד, ונאשר לו לקום וללכת באמצע. אז בלכות עבדים, אני אומר, אולי במידה מפתיעה, מה שאנחנו רואים פה זה חזק, אנחנו רואים פה את ערך החירות כחובה, אסור לך למכור את עצמך לעבד, את ערך האחווה, איך להתייחס אל העבד, ואת זכות הקניין, שגם היא מקבלת הגנה פה בתוך כל המערכת הזאת. המקור השני, או הסוג, התחום השני של המצוות, שהוא בעיניי מאוד חשוב, אני אומר גם, לדעתי, מפרשים אותו באופן רחוק מפשטו, הוא שאלת מצוות היובל, או דיני היובל. בואו ניקח קודם כל את הפסוקים. לא מספרתי את המקור, אבל נקרא לו 5א לצורך העניין. מקדשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תנו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, ומספר שני תבואות תמכור לך. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, לפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך, ולא תנו איש את עמיתו, ויראית מלוקיך, אני השם אלוקיכם. ובעמוד הבא, והארץ לא תמכר לתמיתות, כי לי הארץ, כי גרים את תושבים אתם ממדים, וכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. עומד נראה את מי שאומר את זה, אבל הרבה אנשים חשובים, חשבו שמצוות היובל היא איזושהי פשרה בין הימין והשמאל הכלכלי, שהיא עושה פעם ב-50 שנה חלוקה מחדש, שבעצם מטרתה זה ניסיון לאזן בין שוויון לחירות, 49 שנה חירות, שנה אחת שוויון. היא תפיסה מאוד מקובלת. כשבואו נראה קודם כל את הפסוקים, נראה מה כתוב. קודם כל מה כתוב כאן. המילים שמדובר עליהם זה מילים של חירות. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. גאולה תתנו לארץ. זאת אומרת, זה דווקא, אתה משחרר, אתה לא לוקח. אתה משחרר. המילים הם מילים של חירות. דבר שני, מה כתוב שעושים פה? מה שכתוב זה שהם לוקחים את האדמה שנמכרה, חוזרת למי שמחר אותה. זה מה שכתוב פה. לא כתוב פה שמחלקים אותה. כתוב, מחזירים אותה. אחד, שזה דווקא נשמע הגנה על זכות הקניין. היה לך קרקע, מחרת את הקרקע שלך, אנחנו כאילו מגינים על זכות הקניין אחים בעולם. אנחנו אומרים, לא רק שהזכות היא כל כך חזקה, שאתה לא יכול לוותר עליה. אתה חושב, את האוטו שלך אתה יכול למכור, נכון? זה שלך, אתה יכול לשרוף אותו, למכור אותו, לתת אותו למי שאתה רוצה. את הקרקע שלך, שהיא זכות הקניין שלך, כל כך חזקה, שאז אתה לא יכול אפילו למכור אותה. אז שוב, אתה פוגע בחירות של הבן אדם, אתה בעצם מגן על החירות שלו, או מגן על זכות הקניין שלו, ולא נותן לו למכור לצמיתות. דבר שני, גם על גבי הקונה, התפיסה שהיה אפשר לחשוב, שאדם קנה, אדם קונה קרקע, הוא משלם עליה, כמו היום, מחיר מלא, כן? אתה קונה בית, לא יודע כמה עולה בית, 1.5 מיליון, 2 מיליון, שילמת. עכשיו פתאום עברו 15 שנה, פתאום, אוי, הפתעה, יובל, אוי, לוקחים לך את הקרקע. למה עושים לך את זה? כי אתה, אין לך הרבה כסף, אתה עשיר. הוא מסכן, אני מכר את הבית שלו. עכשיו נעשה פה, כן, נחלק את ההון מחדש, ונחזיר, ניתן לו את הבית, ואתה בעצם הפסדת, סתם נתת 1.5 מיליון, ובעצם הגעת בבית, זה כמו שכירות, 15 שנה, לא היית אמור לשלם כל כך הרבה. התורה אומרת אחרת, התורה אומרת שאתה מוכר, אתה צריך להיות הגון, אתה צריך להגיד לקונה, תדע לך, היובל הוא בעוד 10 שנים. אני מוכר לך שני תבועות, כלומר מה שאתה יכול, מה שאתה קונה ממני זה שימוש בקרקע למשך 10 שנים. כמה זה שווה לך? תעשה את החשבון שלך. אבל אתה לא קונה ממני את הקרקע לעולם, ולכן אתה לא אמור, זה לא אמור לייצר איזשהו העברת כספים, זה להפך, זה מגביל את העסקה, זה אומר, העסקה היא עסקה הגונה, עסקה ל-10 שנים, זאת אומרת, עסקה בעיניים של הכלכלן, עסקה הגונה לחלוטין. פשוט, מה שיש זה רגולציה שמונעת מחירה, מה שיש פה זה החכרה. אתה מחכיר לבן אדם את הקרקע ל-10 שנים, שעשה את החשבון שלו כמה מוכן לשלם על זה, בסוף 10 שנים זה חוזר לבעלים. זה כל כך רחוק מחלוקה מחדש, שום דבר לא מתחלק מחדש, כלום. מה שקורה פה פשוט זה שיש פה הגבלות על, הגבלה על המחירה. או כמו שאמרתי קודם, חירות כחובה וזכות קניין כחובה. זכות הקניין היא לא שלך, אתה לא יכול לוותר עליה. עכשיו בוא נראה, דווקא נלך הפוך, נלך לאנשים שהבינו את היובל אחרת. מי ש, לדעתי, מי שהתחיל את זה, בדורנו, מה שאני מצאתי, זה הרצל. הרצל באלט נוילנד, זה ספר שמספר על ביקור בארץ ישראל, אחרי שהוקמה מדינת ישראל, שעוד לא קראו לה, לא חושב שקראו לה מדינת ישראל. ואז מציגים שם דוד, שהוא האיש, מציג את המערך, את המערך שלו מחול, נדמה לי שזה הסיפור שם. אז הוא ככה מתאר את המשטר הכלכלי של מדינת ישראל הזאת. הוא כותב ככה במקור שש, שנת היובל, ענה דוד, איננה תיקון חדש, כי אם תיקון ישן הוא שעשד משה רבנו. אגב, מי ש... כן, יש הרבה השמצות. ודאי שהרצל לא היה אדם דתי, זה ברור. אבל תתן לכם אולי איזו פרספקטיבה אחרת קצת על הבנם המעניין הזה. אז הוא אומר, תיקון ישן השן שעשד משה רבנו, אחרי 7 שמיטות, וכל שמיטה 7 שנים, נשא בו הנכסים הנמכרים בשנת ה-50 לבעלם הראשון. הוא בעצמו מודה בזה, כן? זה מה שכתוב. אנחנו שינינו מעט את החוק הקדמון, בינינו יסבוע קרקעות לחברה החדשה. משה רבנו כבר הציב לו למטרה למנוע את יקבץ הרכוש במידה לא שווה, ומטרת שנת היובל היא למנוע מצב שבו מעט אנשים בסוף נהיים הבעלים של כל הקרקעות, ואז יש לנו משטר פאודלי שבו יש מעט בעלי קרקעות וכל השאר אריסים. אז הוא אומר, אתה תראה כי גם שיטתנו קולט אל השערה הזאת ולא תחתי, ובעלות מחיר הקרקעות לא ילך השכר לכיס היחידים כמו לכיס הציבור. הוא אומר שם, יש שם, כמו שם, זו חברה ציבורית, והחברה הזאת הופכת להיות הבעלים. עכשיו זה, אגב, נדמה לי, זאת אומרת, זה עומד ברקע של התפיסה של הבעלות של מינהל מקרקעי ישראל וההחכרה. כן? היה הרבה שנים משטר בישראל שאתה לא קונה את הקרקע, אתה חוכר אותו מהמינהל. אז הרבה בא משם, שאתה אומר, אני לא רוצה שתהיה בעלות פרטית על כל הקרקעות, אלא מי שבעלים זה המדינה, זה הציבור, ואנשים קנים רק זכות החכרה, חכירה. מי שעשה את זה עוד, עתי, עוד יותר מובהק ופיתח את זה יותר זה ז'בוטינסקי במקור 7. הוא כותב כך, הוכח אדם למכור את אחוזתו. זה אומר, זה בעצם, הם כל כך, הם, כאילו, כולם הם חילונים לחלוטין, אני חושב שבהרבה דברים בכלל לא עניין אותם מה כתוב בטח לא בהלכה, אבל פה נדלקו. הוכח אדם למכור את אחוזתו כדי לסלק חוב, ולא ישיג ידו לגול אותה, תשוב אליו אחוזתו בשנת היובל ללא דמי פדיון. תראו איזה מילים, כן. על פי התוכנית שבמקרא, ישמרו חיי הכלכלה גם לאחר היובל על חופש מלא של שינויים נוספים. הבריות יוסיפו לבקש עצות, לחבל תחבולות, להיאבק, להתחרות, מהם יתעשרו, מהם יתרוששו, החיים ישמרו את דמותם כזירת התגוששות, ששם אפשר לנחול מפלה וניצחון, להראות יוזמה ולהיכשל בה ולהצליח. הסם שכנגד למשטר החופש הכלכלי הוא היובל, דומה גרזן ענקי, חולף כסופה מפרק לפרק מעל ליער אנוש, וקורט כל אותן הצמרות שגבו מן הרמה הממוצעת, בטלים החובות בשמיטה, אדם שהתרושש מחזירים את רכושו, המשועבד נעשה בן חורין, שוב מתכונן שיווי משקל, התחילו במשחק מראשיתו עד להפיכה חדשה. אז אני אומר, אגב, אני אומר, גם הרצל וגם ז'בוטינסקי הם מדייקים בכתובים. זאת אומרת, הרצל אומר, אני יודע מה כתוב, זה חוזר לבעלים, אני עושה איזה משהו שהוא שונה וישיג את אותה מטרה. גם ז'בוטינסקי, הוא אומר, הגרזן שקורט את האלה שהעצים שהם גבוהים, איך זה קורה? זה קורה על ידי שמיטת חובות, החזרת הקרקעות לבעליהם. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אם אנחנו נעשה את המצוות, נשמור על המצוות הכלכליות, אנחנו, נגיד זה במילים שלנו, נמתן את הפערים. ככה הוא אומר, הוא לא נייצר שוויון, למרות שהמילה שלו נכרות את הצמרות היא נשמעת מאוד גדולה, אבל הפרטים שהוא אומר הם פחות מובהקים, כן. הוא היה, הוא היה ככה. כלומר, אנחנו, לא, מה פתאום, הוא קורא ימין כלכלי. זאת אומרת, 49 שנה של חופש כלכלי, ליברלי, ובשנה ה-50, מה שאתם רואים, נעשה איזשהו מהלך סוציאליסטי. כן? זה לא סוציאליזם גמור. דווקא אני אומר, ככל שאנחנו מגיעים יותר לתוך העולם הדתי, האמירות הם הרבה יותר, מפרשים את התורה בצורה הרבה יותר סוציאליסטית. תראו את שבתאי בן דוב, שהוא הוגה דעות איש לחי, שכותב ככה מקור 8, את הסכנה שהחירות תחזור למעשה להיות עבדות, זה הצטברות של כוח כלכלי עדיף ביד שכבות מתעלות, שזה אגב טענה מאוד מאוד חזקה של השמאל הכלכלי, שאומר, אתה מדבר על חירות, אבל אם אתה חירות בלי איזשהו רמה כלכלית טובה, היא לא חירות, כי האדם עסוק כל הזמן בהישרדות כלכלית, אין לו זמן בכלל לחשוב על החברה, לחשוב על עצמו, הוא רק עסוק בלהשיג את הלחם שלו, ולכן אתה חייב, השוויון הכלכלי מבטיח את החירות, זה טענת שמאל, אז פה שבתאי בן דוב, שהוא איש ימין מובהק, מתמודד איתה, והוא אומר, את זה באה התורה למנוע, לצורך זה צווינו עדי, על מצוות הציר, שכל ההרצאה הזאת, להחזיר על כנה משנת יובל אחת הראותה, את חלוקת העון המקורית, שנבנתה על פי קנה המידה שצורכה כל משפחה ומחה לפי גודלה. פה כבר זה, פה זה שוויון. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, ואני לא מבין את זה, זה, הוא אומר, המצווה הכלכלית המקורית, המצוות היובל, מה היא? להחזיר את הקרקעות לבעלים. מה היה, איך הקרקעות היו במקור אצל הבעלים? כתוב, לפי המעט, למעט תרבו נחלתו, לרב תרבו ולמעט תמיתו. אז הוא אומר, אז החלוקה הייתה פרקה, כלומר, לפי ראש, אז אנחנו נחזור לאותה חלוקה לפי ראש, ואז בעצם יצא שנחלק את הקרקעות לפי אנשים שנמצאים היום, ניקח את האנשים שהם, כל אחד יקבל חצי דונם, שווה, נגיד, או שווה, כן, חצי דונם בתל אביב, חצי דונם במצפה רמון לא אותו דבר, אבל נקבל קרקע בשווי זהה, כל אחד יקבל אותו דבר. ואני אומר, עומד תראה שזה מאוד קשה לעמוד במבחן ההלכה, אבל ככה הוא רואה את זה. זאת אומרת, שבתאי בן דוב אומר, הוא לקח את ז'בוטינסקי עד הסוף, הוא אומר, זה מה שהתורה אומרת, אנחנו פעם ב-50 שנה מחלקים את הרכוש מחדש. אני כן אגיד, כדי להשלים את הגישה הזאת, דבר באמת מורי ורבי, אבל אני לא יודע להסביר את זה. הרב אריאל במקור 14, מאמר שכבר ציטטנו אותו, כותב כך, רעיון היובל מתייחס אך ורק לקרקעות, וגם רק לאלו של ארץ ישראל, בגדל קדושתה. למנתן נראות במקור השראה גם לחומרי גלם ואמצעי ייצור אחרים. על פי היובל, 1-50 שנה, יש לחלק מחדש את אמצעי הייצור, ולאפשר לכולם לפתוח דף חדש בתחרות ביניהם. בתי החומה אינם חוזרים ביובל כי הם רכוש ואינם אמצעי ייצור, גם בעלות הרכוש פרטי איננה פוקעת ביובל. אז אומר הרב, אומר, אני למד מהתורה, התורה מלמד אותי מסר, המסר הוא מה חוזר ביובל, הקרקעות שמאבדים אותם, שהם אמצעי ייצור, ואומר, מזה למדתי שצריך פעם ב-50 שנה לקחת את כל אמצעי הייצור ולחלק אותם. תדמיינו רגע את מה שקורה, את האמירה הזאת. אנחנו לוקחים את כל הבורסה הישראלית, ולוקחים את כל החברות הישראליות, אגב, מיד אתם, כל אחד יכול נחש, שכל העולם יוצא לרשום פה, כל אחד יוצא לרשום את החברה שלו בארץ, בשיטה הזאת, לוקחים את כל החברות הישראליות, ומחלקים את כל המניות באופן שווה לכולם. כל אחד יקבל מניה. בטבע, מה עוד יש לנו, מובילאי, כולם.
אבל שמי שהקים את החברות זה גם הציבור.
יהיה.
אם אתם מחלקים.
זה לא משנה מי היום הבעלים. אנחנו מחלקים. זה לא משנה מי הבעלים. הרב אריאל אומר שזה מה זה לבעלים. הוא מציע, הוא חושב שבהשראת התורה מה שצריך לעשות, זה לקחת את כל אמצעי הייצור של מדינת ישראל. קרקעות, מפעלים, הייטק, הכל, ולחלק שווה. זה האמירה. ואז הוא אומר, אנחנו מייצרים נקודה פתיחה, מפה ואלה נתחיל שוב, 49 שנות תחרות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים...
אני לא יודע מאוד בין קרקע שהייתה של בעל, של אדם מסוים, לבית חברה...
אז עכשיו, אני אומר, אני קטן, באמת אני אומר, אני לא יכול לחלוק לרב אריאל, אני רק יכול להגיד שאני חושב כמו אחרים שחולקים לרב אריאל, אז בואו נראה את איך הרמב"ם מסביר את מצוות יובל, זה מאוד ממש רחוק מזה, בין כחוק מזרח מערב, ממש הפוך. הרמב"ם כותב כך, כל כך דברים פשוטים, מקור 9, ארץ ישראל מתחלק לשבטים, אינה נמכרת לצמיתות, שנאמר והארץ לא תימכר לצמיתות, ואם מכר לצמיתות שניהם עוברים בלא תעשה, ואין מעשה מועילים, אלא תחזור השדה לבעליה ביובל. כלומר, קודם כל, אתה לא יכול למכור. זה לא שאתה מוכר, ואז מלוכים. זה פשוט אתה לא יכול, זה לא חל. זה מאוד דומה למה שראינו, זאת אומרת, קודם כל זה אומר שאנחנו מגנים על זכות הקניין שלך. כמו שראינו בעבדים, אסור לך למכור, שאמרת, אסור ואם אחרת זה מועיל. פה אסור לך למכור, ואם מחרת זה לא מועיל, העסקה לא חלה בכלל. אתה נשאר הבעלים, זה הכל. מחרת לעולם, לא מחרת. עסקה בטלה, תחזור לבעלים היובל. אז קודם כל, זה הגנה על זכות הקניין. תחשבו עכשיו רגע, המצווה הזאת היא לא מאפשרת קומוניזם. היא בדיוק ההפך ממה שהרצל אמר. למה? כי הקומוניזם אומר, אנחנו, נגיד שעם ישראל יום אחד יחליט שרוצה להיות קומוניסט, אנחנו רוצים משטר קומוניסטי פה. הכנסת תבוא, תחליט על עמת כל, הרכוש הפרטי. מה יקרה ביובל? יחזור לבעלים. מה לי על עמה, מה לי מחירה? אתה לא יכול להעלים, אין על עמה, אין דבר כזה. אין חיה כזאת, אתה יכול לקחת ל-X זמן עד שיובל מגיע. אנחנו מגינים על הזכות על, על קינן הפרטי. כן. נכון. אז קודם כל אני מסכים איתך, קודם אני איך שאני באופן אישי אני לא קפיטליסט ולא סוציאליסט, לא יודע מה אתם חושבים עלי פה, אבל אני לא זה ולא זה, וברוך השם משני הצדדים חושבים שאני לא בסדר, אז זה מה שאני כנראה שיש לתורה עמדה עצמאית, אני מקווה שאני מכוון אליה. בסדר? אז קודם כל, יש פה הגנה על הקניין הפרטי, אני קראתי זה חירות כחובה, אני מסכים איתך. הקפיטליזם שמאמין בחירות אמיתית, שתעשה מה שאתה רוצה, זה לא מתאים לו. נכון? חד משמעי. דבר שאם תראו למשל מקור 10, זה הלכה ספציפית, תראו אותה. אני לוקח שדה אחוזה, שדה שתחזור ביובל, ונטעה אילנות, והיא שביחה. כשהיא חוזרת ביובל, שמין שבח האילנות שבתוכה, נותן בעל השדה דמי השבח ללוקח, שנאמר, יצא ממכר בית, ממכר חוזר, ולא השבח. אדם הלך, קנה קרקע שחוזרת ביובל. הוא אפילו הכל בהגינות, כן? הוא יודע שזה ל-15 שנה. אבל הוא השקיע, בנה שם בית, נטע שם עץ, עשה שם כל מיני דברים. אם מגיע היובל, השדה חוזרת לבעליה. היא חוזרת, אבל אומר הקונה, סליחה, אני השקעתי פה המון כסף. באמת, אתה צריך לקבל על זה איך זה? אנחנו, אין מטרתנו לפגוע בכיס של הקונה. זה לא מטרה פה לעשות תשלומי העברה, לא חלוקה מחדש, שום דבר. זה ההפך בחלוקה. אנחנו פשוט לא נותנים לקרקע לזוז. אתה השקע את הכסף בשדה, תקבל תוכרה. מגיע לך. אתה לא מול שלם יותר מהתמורה עבור שנות השנים שהקרקע תהיה אצלך. לא שתשלם ובסוף יקחו ממך. ואם השקעת, תקבל גם חזרה. מצוין, זכות הקניין עד הסוף. את המצווה הזאת מסביר הרמב״ם במקור 11 במורה נבוכים, הוא כותב כך: ואומנם כל המצוות אשר סיפרנו בהלכות שמיטה ויובל, מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולה, ומהם עיון בתיקון הפרנסה והכלכלה להתמדה, והוא היות הארץ כולה שמורה לבעלים, אי אפשר במכלל לצמיתות, והארץ לא תמכל לצמיתות וישאר ממון האדם שמור עליו ועל יורשיו. הרמב״ם מסביר לנו, מטרת מצוות השמיטה היא לא החמלה על בני אדם, לתת לעזור לנזקקים, כמו שנראה בשמיטה כל אחד יכול לבוא לאכול. זה לא מצוות צדקה, זה לא ביטול החובות. זה להגן על הקניין הפרטי. אני רוצה להגן על הקניין הפרטי שישאר אצלך ואצל יורשיך. זה מה שאני רוצה. וגם ספר החינוך, מקור 12, משורשי המצווה על צד הפשט, שרצה השם להודיע לאמור כי הכל שלו, ובסוף ישוב כל דבר, לאשר חפץ ולתנה בתחילה, כי לא הארץ. עכשיו צריך להבין את המשמעות הזה, אנשים, תשוב, מי שמכיר את ההלכות, זה ממש הפוך לגמרי. למי הקרקע חוזרת? אז מסבירים ככה, שבעצם כשעם ישראל נכנס לארץ, לקחו את כל, יש שם את החשבון, איך, מי קיבל את הארץ, האם יוצא מצרים, באי הארץ, הייתה שם חלוקה. אחרי זה העסק מתפצל, כלומר עובר ליורשים, עובר ליורשים, עובר ליורשים. יכול להיות מאוד מצב שבן אדם אחד, שני אחים, כל אחד קיבל 10 דונם, כל אחד מהאחים. לאח אחד יש 10 ילדים בלי עין רע, לאח אחד יש ילד אחד. אז לילד הזה יש 10 דונם, ולעשרת הנכדים האלה יש כל אחד דונם. אז שאז חוזרת ביובל, כמה כל אחד יקבל? כמה שיוצא לו. זה יקבל 10 דונם, זה יקבל כל אחד דונם אחד. זה בכלל לא שוויון, גם לא מתיימר להיות שוויון. אז תלוי כן, בעצם יוחסין שלך. אם אתה משפחה עם מעט ילדים, אז יצא לך נכס גדול. אם אתה משפחה עם הרבה ילדים, אז יהיה לך נכס קטן. כאילו חוזרים אחורה, לא הולכים, לא בודקים היום כמה נפשות יש במשפחה וכל אחד יקבל שווה. בודקים מה שהיה בכניסה לארץ וחוזרים ומשם מחשבים. אז זה ממש ממש לא שוויון, זה כל כך רחוק משוויון, אני אומר, זה פשוט, זה לא שוויון, זה הגנה על זכות הקניין. המצווה שמנטרלת או מונעת את האפשרות לעשות קומוניזם זה היובל, כי מגנה על הקניין. וכמו שאמרתי קודם, הרמב"ן גם מדגיש את זה, שאסור לרמות את הקונה. כלומר, המטרה היא לא לקחת מהעשיר שקנה את הקרקע, בעצם להוציא ממנו משהו שמגיע לו, אלא להפך, לא למכור לו את מה שאי אפשר. הרמב"ן, זה מקור, נקרא לו 12 א', כותב כך, גם ייתכן לומר, הוא דן בשאלה שהיא באמת קשה, מצוות הונאה שאוסרת למכור דבר ביותר משוויו, היא לא חלה על קרקעות, כך כתוב במשנה, והיא כתובה בתורה פה, על קרקעות. לא, במשנה כתוב לא חלה על קרקעות, והיא כתובה בתורה על קרקעות. אז הרמב"ן מסביר, וגם ייתכן לומר, כי הכתוב יזהיר שידעו מספר השנים עד היובל, ולפיהם ימכרו ויקנו ולא יונו בהם איש את אחיו להטעותו במספר, או להטעותו במחירה שיחשוב בה שהיא לחלוטין ויתאו בכך. אז ידעו שניהם וידעו, ויודיעו זה לזה המספר, כי המחירה היא במספר שנים עד היובל. דברים פשוטים, זה מה שאתה רואה. אז לכן אנחנו אומרים, מה שאנחנו רואים פה זה הגנה על זכות הקניין המקורית. איסור לרמות את הקונה, הקונה אסור לשלם יותר מדי, אם הוא השקיע בקרקע הוא יקבל תמורה כשהקרקע תחזור חזרה. אנחנו מגינים על זכות הקניין של הקונה, זכות את הקניין של המוכר. דבר אחד אנחנו עושים, אנחנו מונעים את החופש הכלכלי, נכון, אנחנו מגבילים אותו, אין פה חירות, יש פה פגיעה בחירות, אבל אפשר לקרוא לזה חירות כחובה. אם חלק מהחירות של האדם זה הקניין שלו, ואפשר גם להגיד פה הקשר שלו לארץ ישראל, זה גם דבר חשוב בפני עצמו, זה לא ניתן, אתה לא יכול לוותר על זה. אנחנו קופים את זה עליך, גם אם אתה אוהב את זה, גם אם אתה לא אוהב את זה.
זה לא בדיוק קניין ראשון, אתה לא יודע לזה רק קניין. זאת אומרת, לא היה פה איזו פעולה שהוא עשה, ואנחנו מגינים על זה.
הקב"ה נתן, זה בסדר, זכות הקניין שהקב"ה נתן. אין לך, נכון? נכון. עכשיו אני אומר, זה גם קשור לצומות, כן? הקשר לארץ, העולם המודרני מתקשה להבין. אתה גם קשור לארץ, לכן גם הגאולה היא לארץ. הגאולה תיתנו לארץ, יש דרור לאדם, אתם תשובו איש של אחוזתו, הוועדים משתחררים, הקרקעות יוצאות, וגם הקרקע חוזרת לבעלה, היא בעצמה נגאלת. זאת אומרת, תפיסה שקרקע שהיא נמכרת למישהו אחר, היא משועבדת. פעם תסתכלו במשנה, המונח משועבד הוא לא רק על קרקע שהיא משועבדת לחוב, כמו שאנחנו קוראים היום שיעבוד, אלא גם קרקע שנמכרת היא קרקע משועבדת. כי קרקע בת חורין היא קרקע שנמצאת אצל הבעלים שלה. בעלה שנמצאת מישהו אחר, היא עבד. אז התפיסה של גם כן חירות הקרקע, שאני אומר, לא תפיסה, העולם המודרני, לא יודע אם הוא חשב על זה מראש. אוקיי, מי שאומר באמת את האמירה, מתאר בעיני את הדברים כהווייתם, את ההלכות כפי שהם, זה הרב חיים דוד הלוי, מקור 13. אני אומר, אני יכול, נכון, אני אגיד שאני מבין כמור, והוא כותב ככה, כי הלא אין מכירה לצמיתות, אין שום אפשרות שיוכל אדם לצבור קרקעות בארץ ישראל. בנימוק התורה מפתיע כי לי הארץ, הרוצה יבין כאן נימוק דתי עמוק, לא רוצה יהיה כאן נימוק סוציאלי, הנועל לייצב את חיי החברה. מה שהדבר הכי שהתורה לא מאפשרת באמת זה צבירת קרקעות. זה כן, זה נכון. היא לא אומרת שאדם אחד יהפוך להיות, כן, שנגיע למצב של ימי הביניים באירופה, שיש לנו בעלי אחוזות שהם בעלים על שטחים אדירים, וכל השאר הם אריסים. לא, כל אחד יש לו זכות קניין, יש לו קשר לארץ ישראל, יש לו קרקע שהיא שלו, יש לו מקום שהוא שלו, בעיני זה אמירת חירות. אני חושב שאדם שאין לו מקום, זה פגיעה מאוד קשה בחירות שלו. אבל אני אומר, וזה חירות, חירות כחובה, יש בה מרכיב סוציאלי. כלומר, אתה קופה, אתה מתערב בשוק, אתה לא משאיר אותו לפעול ושהדברים יקרו מעצמם. אני אוסיף עוד מילה אחת על האפליקציה של זה. יש דיון בארץ, דיון מודרני, האם בישראל יחסית אחוז האנשים שהם בעלים על דירות הוא גבוה, יחסית לעולם. יש בעולם הרבה אנשים שהם שוכרים דירות, כל החיים שלהם. ויש קניינים שחושבים שהשקעה בדירה היא דבר טיפשי, וזה בשביל מה לך? יכולת לשלם שכר דירה ותשתמש, אם יש לך מיליון שקל, תקח את המיליון שקל, תעשה איתם דברים אחרים שמרוויחים יותר מאשר לקנות לעצמך דירה, ולמדינה בכלל לא, זה לא צריך בכלל להיות מטרה. כן, תחשבו שנייה אחת, כאילו היום זה obvious, שברור שכך לא צריך להוריד את מחירי הדירות, כי אנשים צריכים לקנות דירות, ויש אנשים שאומרים, בכלל כל האסטרטגיה לא נכונה. מה שצריך, שיהיה דירות להשכרה, מה אכפת לך? אני חושב שהתפיסה הזאת, אני אומר, אם מדברים על השראה, שנייה רגע, אם מדברים על השראה, ההשראה של התורה היא מכוונת לזה שלאדם יש מקום. אני מסכים, אפשר לדון בזה, כן? אתה חושב להתווכח אם זו ההשראה בדיוק, אני רואה בזה שזה ודאי בארץ ישראל. שיש לך מקום שהוא שלך, אני חושב שגם מבחינת התחושה, אני לא יודע, כולכם נראה לי גרים פה בסחירות, אתם, אבל כשאתה חי בסחירות, תמיד אתה, איך אומרים, כל שנה בפסח, אתה מתחיל לשאול, לברר מה קורה שנה הבאה, כי אתה, אולי אתה רוצה ללכת, ואולי המזכיר רוצה לשלוח אותך, נכון? זכותו, אז קיבלת אופציה לשנה, וגם האופציה נגמרה, ותמיד תחל גלגלים, כלומר, זה לא המקום שלך, ויש משהו טוב, אני חושב שחלק מהחירות של האדם, זה שיש לו מקום שהוא שלו. ולכן אני, מסתדר לי, שהישראלים רוצים דירות, שהם יהיו שלהם, לא יודע אם זה הכי הגיוני מבחינת הביזנס, אבל זה מסתדר לי. אוקיי, כן. אם הוא מצליח.
למה זה אמור להוריד את המחיר?
מה שכך הוא עושה. עכשיו זה לא הנושא שלנו. אני גם לא אמרתי שאני, אני לא מבין בזה. אבל תסכים איתי שהוא רוצה להוריד את המחיר.
למה זה יוריד את המחיר? זה אמור
לעזור לאנשים, לא אמר שזה מוריד.
הוא רוצה להוריד את המחירים. המטרה היא לעצור את עליית המחירים, זה הגדול. הוא רוצה להגדיל את ההיצע ולעצור את עליית המחירים. המטרה שלו, קודם כל, שאנשים תהיה דירה בבעלות פרטית. זה המטרה. שגם עליה, אני אומר, המטרה נראית לי מטרה נכונה. מבחינה ערכית, לא מבחינה כלכלית. טוב. אוקיי, נושא נוסף שמשלים לנו את נושא השמיטה, את נושא היובל, זה נושא השמיטה, שמנו גם ניגע קצת אחריך בהלכות ריבית. גם בשמיטה, נכרוע השמיטה, אם מצאנו מקום, היחידים בתורה, שיש בו מה שיקרא חלוקה מחדש, זה נושא שמיטת הכספים. כך כותבת התורה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בן מה שידוע שישר ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה השמיטה להשם. המילים לא יגוס, כן, מזכיר לנו את המילים הנוגסים, כן, עצים בעם למור. מה זה הנוגסים? זה המשעבדים. זאת אומרת, אדם שהוא עבד, שהוא לווה, הוא עבד. וכולכם את הביטוי ממשלי, עבד לווה לאיש מלווה. כלומר, להיות בעל חוב פוגע בחירות שלך. ולכן פעם ושבע שנים לשחרר את כל בעלי, את כל החייבים, זה, שוב אני אומר, זה גם, יש בזה משמעות כלכלית. אי אפשר להגיד שזה לא שוויון, יש בו קצת שוויון, לא נראה, שלא. אבל זה נראה כמו שוויון, זה ודאי אחווה, ו... אבל יש בזה צד של חירות, כי אני רואה באדם שהוא חייב, אני רואה בו, אני רואה בו עבד. אבל פה אני רוצה להראות הלכה שדברים של הרב חיים דוד הלוי שנותן לזה תמונה, הופכים את זה משוויון לאחווה. הרמב״ם במקור 16 כותב, המוסר שטרותיו לבית דין ואמר להם אתם גבול יחובי, זה אינו משמט. אז קודם כל נאמר שני דברים. קודם כל שכולם ידעו, שמיטת כספים משמטת רק חובות שהגיע זמן הפיראון שלהם. כלומר זה לא שכל חוב, כל הלוואה שקיימת נמחקת. אם היה כסף שהיה צריך לשלם אותו, השמיטה היא בסוף שנת השמיטה, אם אדם חייב כסף והוא כבר היה צריך לשלם את החוב שלו לפני סוף שנת השמיטה ולא שילם, מאיזושהי סיבה, מה נראה, אז שמגיע השמיטה החוב שלו נמחק. כן? קודם כל, זה לא מחיקת חובות, זה לא, אין, כל החובות נמחקים. כל החובות שהיו צריכים להיות משולמים ולא שולמו. וגם אלה, אם המלווה בא לבית הדין, זה מה שראינו עכשיו, ומוסר שטרותיו לבית דין, שזה הדבר הכי פשוט, זה להגיש תביעה. כן? שאתה מגיש תביעה לבית הדין, אתה אומר, יש פה מישהו חי לי כסף, נא לבות את חובי, אני מבקש שישלם. אתה מגן על החובות שלך, כי מעכשיו מי שנוגס את החייב, זה לא אתה, אלא בית הדין. אוקיי, מוסר שטרותיו לבית דין. אומר הזה הרב חיים דוד הלוי, חידוש גדול, ובעיניי חידוש נפלא. מקור 17, וליבי אומר לי שבית דין לא הסכימו לקבל שטרותיו של כל אדם. בית דין בחנו איזו מלווה ראוי שלא תשמט, ומי שלווה לשם קניית בית חדש או רכוש, מימון עסק או נסיעה וכדומה, זה אינו מן הדין שתשמטנו שביעית. אך שטרות שהיו מן הסוג של גמילות חסד למי שמטה ידו, זאת הייתה כוונת התורה שתשמטנו שביעית, ושטרות אלו לא קיבלו בית הדין. כלומר, אומר הרב חיים דוד הלוי, אתה חייב כסף, מגיע ערב שנת היובל, כל המלווים, עוד לפני שהפוסבול, פוסבול לקח את המסיור שאתה רוצה לבדין והפך את זה לאוטומט, אתה כותב חותן למטה ונגמר. אומר הרב חיים דוד הלוי, לפני שהיה פוסבול, היית בא לבית הדין ומביא את הרמת השטרות שאנשים חייבים לך כסף ולא שילמו, ואומר, אלא, נא לגבות לי את החובות האלה. בית הדין אומר, סליחה, אני לא עובד אצלך, שאני אכל לגבות כלום. בוא נעבור, נראה אחד אחד, איזה חובות אתה רוצה להגן עליהם ואיזה לא. בוא נראה. פה יש פה הלוואה, נקרא לחייב, שלום, מה קורה איתך? קחתי הלוואה לקנות דירה, קנית? כן, מה קורה? הכל בסדר, מצוין, אתה משלם, משקעת, הכל טוב. הלאה, אנחנו מקבלים את שטר החוב, סתם איחרת בתשלומים, אין בעיה. ניקח את השטר חוב ונגבה את החוב הזה. נשלם אותו עד הסוף. קנית אוטו? אין בעיה. אנחנו נגבה את החוב. כל מה ש... כן, בטח נס... איך הוא מנסיעה? הוא כבר רומז פה. זה שנות ה-50, הוא כותב את זה. תחילה שנות ה-60. נסעת לחול, עשית בר מצווה, קחת הלוואה, תשלם עד הסוף. אתה מסכן. קחת הלוואה כי אין לך כסף. היית חנוך. ועכשיו אין לך איפה להחזיר. נמחק את החוב. והזכרתי כבר שעכשיו היה בשמיטה האחרונה, מדינת ישראל העביר חוק שמחק חובות לחייבים. שהיו חייבים כסף הרבה שנים, וכבר המדינה בעצם הבינה כבר שהם לא ישלמו, לא, לא בטוח, בטוח שיש שם כאלה שלא מגיע להם, שמחקו להם, אבל צריך להבין, מי שקצת מכיר את זה, התהליך הוא שיש אנשים שמסתבכים בחובות, יכולים להגיע חובות של 300-400 אלף שקל, הרבה פעמים גם עם השוק האפור, בריבית קצוצה, אבל לא משנה, ואז הם מגיעים להוצאה לפועל, הוצאה לפועל עושה להם חקירת יכולת, כמה אתה יכול לשלם? 150 שקל בחודש, זה מה שיש לו. אז היא אומרת, טוב, יש פה 10 בעלי חוב, אתה תקבל 15 שקל, אתה 22, אתה 48, כל אחד כאן כמה גרושים. ואז, פעם אבא שלי זכרונו לברכה היה בנקאי, זאת אומרת, לפעמים אחד כזה, תראה לך כל חודש חי שקלים לבנק, החוב של מאות אלפי שקלים, שזה לא מחשף לו את הריבית החודשית, ואז חודש אחד הוא לא משלם. אז הוא אומר, אם אני הולך למבקש, מודיע את זה למחלקה משפטית, שהוציאו מכתב לבן אדם, שהוא מאחר בתשלומים, המכתב עולה 200 שקל. כן, אז זה כלום. כאילו, הבנק לא צריך את זה, זה לא עוזר לו, והחוב לא ייגמר לעולם. זה לעולם בעיר. אז למה משאירים את זה? קודם כל, און, בתוך נקמנות קפיטליסטית שאומרת, זכות הקניין, זכות קדושה, לקחת הלוואה, תחל להחזיר אותה עד הסוף. או מתוך זה, אתה אומר, אולי מקבל איזה ירושה, ואז ניקח את הכסף. דווקא בארצות הברית, מדינה מאוד מאוד קפיטליסטית, מאוד מקלים באפשרות של פשיטת רגל, בגלל תפיסת היובל, ארצות הברית זה מדינה שחירות, ואומרים, אני רוצה לשחרר אותך. אם אני מחזיק אותך עם חוב של 400 אלף שקל, שאתה לא יכול להרים את הראש, וכל שקל שתרוויח ילך לבעלי חובות שלך, אתה לא תרח, או שתעבוד שחור או שלא תעבוד בכלל. אני רוצה שתתחיל מחדש, תפשוט רגל, נמחק את החובות, נתחיל שוב. כן? וזה תפיסת חירות אמריקאית, שהיא מבוססת על יובל, ואני חושב שזו תפיסה, אני חושב שהם מבינים נכון. מבינים נכון.
פשיטת רגל זה אומר, נמחק?
כן. עכשיו, גם בארץ, אני כבר נכנסנו לזה. יש דיון בין הפוסקים, מה היחס לפשיטת רגל על פי ההלכה. יש פוסקים שאומרים, איך זה יכול להיות? גזל. גזל, בן אדם חייב כסף, הוא מוחק את החוב. ואתה אומר, באמת, רבותינו, התורה מוחקת חוב עוד פעם בשבע שנים, לא חושב שזה גזל. אז להגיד פשיטת רגל, אני אגיד עוד פעם, כתקנת הקהל, בן אדם, במצבים כאלה, עם סנקציות לא נעימות. אגב, בישראל עם סנקציות קשות, אתה לא יכול לפתוח חברה חדשה. כן פוגעים ביכולת ההתחדשות הכלכלית שלך. אבל זה כזה מופרך, זה מוגד לתורה? זה לעשות את היובה, לעשות שמיטה כספים.
זה המדינה, ופה זה בן אדם פרטי, שגמר חסד עם חברו
ולבעלו. החוק שהיה, היה חוק שמחק את החובות של המדינה, של אנשים למדינה, נכון? פה, אני שואל לך, האם זה מופרך שמדינת ישראל תחוקק חוק, שבן אדם שנמצא בהסדר תשלומים, עומד בו, שבע שנים, כן? והסדר תשלומים שלעולם לא ייגמר. תשחרר אותו, די. תשחרר אותו. וחסר פרופורציה, הוא מחזיר אגורות. כן, שקלים בודדים לבעלי החובות שלו. מה, מה, משימה?
אבל פה, על מה מדבר? שהיו משטרות מן הסוג של גמיות חסד, ומי שאתה...
כלומר, בן אדם...
בן אדם
פרטי. פרטי, כן, אני חושב שצריך למחוק גם לבעל פרטיות.
אימא... זה שהלווה לחברו כדי...
מה נעשה? לא, אז אני אומר, אימא, תתת לביזנס שישלם עד הסוף, נתת למישהו מסכן, אני אומר גם... אנחנו לא מחויבים... שנייה רגע, אני אומר, אפשר לקחת הרבה עם דוד לוי לעשות לו... יכול שבאדם קח הלוואה בשביל דירה, אבל כבר הדירה איננה. מכרו אותה כבר, ונשאר עדיין חובות, וזה, וגמרנו, אחד עשה, בן אדם הזה, מה אתה רוצה ממנו? כסף לא תראה ממנו, זה רק יתעלל.
מה תהיה המוטיבציה שאנשים לתת לאותם אנשים מתוך גמיות חסדים? הרי...
קודם כל, צריך לחשוב על מנגנון. אני כן אמרתי, עומד בשבע שנים בהחזרים, אתה מבין? תאמין לי, אתה לא רוצה להיות בזה. אתה לא רוצה להיות מצב שאתה שבע שנים בתור אחרי חקירת יכולת, ואתה מחזיר 150 שקל. אז זה מספיק גרוע, בן אדם נורמלי. בן אדם נורמלי, לא רוצה להיות שם. שבע שנים חנוק, אתה יודע, שאתה אין לך מה ל... שבע שנים, עשר שנים, כמה יצא. זה הרבה זמן. להיות... אז אחרי שבע שנים משחררים אותך.
אתה אומר, הלווים לא ירצו...
אף אחד לא רוצה להסתבך, כן? אף אחד לא רוצה להסתבך. עכשיו, היום יש סנקציות, תגיד, לא יתקבל... אתה יכול להגיד לביום כזה. תגיד, קודם כל, נגיד, יהיה כתוב לך בתיק, שאתה כבר עברת מחיקת חובות אחת. אז הבנקים יחשבו עוד פעם לעבוד לך. כן? גם זה הגיוני. כן, זה דבר סביר, אבל אתה, זה שאתה מחזיק אותו ככה, זה לא מועיל שום דבר. תן לו, לפחות שיעבוד, אתה יודע, שיהיה לך לעבוד, לא עושה עסקים. טוב, ומצווה האחרונה, מצוות ריבית, שגם היא, אני אומר, אפשר להסתכל עליה גם בעיניים כאלה. אם כסף תלווה את עמי, את עני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. ומסביר הרמב״ם, במקור 19, שכל המלווה בריבית, אם אתה ריבית קצוצה שהיא אסורה מן התורה, הרי זה יוצא בדיינים, מוצאים אותה מן המלווה, מחזרים ללווה. שוב, אנחנו רואים פה מניעה. זאת אומרת, זה לא שאתה אומר, עברת איסור. זה פשוט לא עובד. מחרת לצמיתות, לא מחרת. נתת הלוואה בריבית, לא, לא, נתת הלוואה בלי ריבית. חשבת שנתת בריבית, טעית. ואז קודם כל, אתה מונע בעצם את ההשתעבדות, אנחנו מגינים שוב על החירות, ואנחנו מתערבים בשוק כדי להגן על החירות. אבל הדבר שני שאנחנו רואים, זה לגבי הסנקציות על החייב. מה אתה עושה אם בעיון חייב כסף ולא משלם? הגנה חזקה על החירות. מקום מספר 20, אומר הרמב״ם, דין תורה שבזמן שהתבע המלווה את חובו, אם נמצאו ללווה נכסים, מדרים לו ונותנים לבעל חובו את השאר כמו שבארנו. מה זה מסדרים? אגב, זה קיים גם היום בחוק הוצאה לפועל. אתה בודק כמה הצרכים של האדם, ואתה אומר, אתה מרוויח 5,000 שקל בחודש, כמה הצרכים שלך? 4,500, זה אני משאיר לך. משאיר לך את הכלים שאתה צריך בשביל לחיות, כל הדברים שאתה צריך בשביל להתקיים, ואת כל השאר המלווה לוקח. אגב, חוק הוצאה לפועל יותר מחמיר, משאיר יותר ממה שההלכה מחייבת, נותן לבעל חובת השאר, כמו שביארנו. ואם לא נמצא ללווה כלום, או נמצאו לו דברים שמסדרים לו בלבד, ילך הלווה לדרכו, ואין אוסרים אותו. אתה לא פוגע בחירות שלו. והם אומרים לו, עבר היה שאתה עני, ולא משביעים אותו כדי השדנים הגויים. אומר הרמב"ם, הגויים לא עובדים ככה, הגויים אומרים, אתה חייב כסף? אין לך כסף, תלך לכלא. אין לך כסף, תשבע שאין לך כסף. מה אתה, אנחנו, אתה בחזקת השם, מה שיוכח אחרת, ואנשים מפחדים להישבע, ולא יודעים, והם אחרי זה מסתבכים. ואנחנו לא. אתה לא בסדר, לקחת הלוואה, והרמב"ם, כן, נפסק בשולחן ערוך, אסור לתת הלוואה למי שלא יכול להחזיר, ואסור לקחת הלוואה אם אתה לא בטוח שאתה יכול להחזיר. אבל אם זה קרה, אני משחרר אותך. משחרר אותך. וכך פוסק שולחן ערוך, מקור מספר 21, שפריאת בעל חוב מצווה, הוא מקים אותו עד שתצא נפשו כדי לקיים. אדם שיש לו כסף ולא מוכן לשלם, מרביצים לו. אבל אין כופים אותו להזכיר את עצמו אפילו, כלומר אתה לא חייב לך לעבוד. ולא לעשות שום מלאכה כדי לפרוע. אדם אומר, אני חייב כסף, אין לי כסף להחזיר, ואני לא רוצה לעבוד. אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול להכריח אותו לעבוד אפילו. ואפילו התנה על עצמו שיתפוס המלווה את גופו, וקטן לו זה בשטר אינו מועיל, ואינו יכול לו לאוסרו ולא להשתעבד בו. חלק, להשתעבד כמובן, תבינו, אם אתה יכול למכור אותו, להכריח אותו לעבוד, אתה יכול להכריח אותו לעבוד אצלך? לא, אתה לא יכול. החירות שלו היא קדושה, היא ממש קדושה, אתה לא יכול לגעת בו. אז אתה חושב מה תעשה? תדאג לביטחונות, כן? תשעבד לו דירה, תשעבד רכב, כי תדע לך שאתה לא תוכל לגבות מגופו, לא תוכל. המונח שיעבוד הגוף, שאנחנו מדברים שיש בחוב שיעבוד הגוף, מה שרבן אותם, כלומר, כבר מופיע בגמרא, הוא שיעבוד. וההלכה מאוד מאוד לא רוצה לשעבד בני אדם. לכן, אז אני אומר, אנחנו מסתכלים עליו, שוב, היום ראינו בעיקר מצוות חירות, גם את היובל, גם עבדים, גם ריבית. מעט ראינו אחווה, ראינו דברים חשובים, ראינו היחס לעבדים הוא יחס של אחווה, השמיטת כספים לפי הרב חיים דוד הלוי היא בדרך של אחווה. אדם שמסתבך אני עוזר לו, אדם שנופל ועומד להתרסק אני עושה רשת ביטחון שלא תרסק אותו, אני מוחק לו את החובות ומשחרר אותו מחדש כדי להתחיל שוב, כי אני רוצה גם שהוא יהיה בן חורין, אבל גם כי אני דואג לו. כן, זה בעצם לתת לו צדקה, כמו למחוק חובות זה גם לתת צדקה, זה הרבה כסף. אז אנחנו רואים פה אחווה, אנחנו עדיין לא רואים שוויון, לא רואים שוויון. ראינו שיהיו כאלה שפרשו את היובל כניסיון ליצור שוויון. אני חושב שזה, קשה לי עם הפירוש הזה, אני לא מצליח לראות אותו במקורות ובהלכה. אנחנו נראה משהו, מעט מאוד שוויון בשבוע הבא. אני אומר, אז זהו. עד כאן, תודה.